עסקנו עד עכשיו באופן כללי ביראה, גם בתור השלמה או היחסים בין היראה לבין החוכמה, וגם בין היראה לבין הנפש, כל העולם הנפשי. ואנחנו עוברים עכשיו לכמה מדרגות, לכמה סוגים של יראה. והסוג הראשון של היראה זה נקרא יראת העונש. הרב מעריך בזה פה הרבה, במדרגות של יראת העונש, עד הרבה פסקאות עכשיו יהיו סביב הסוגיה הזאת שנקראת יראת העונש. יראת העונש מחולקת כוונה שונה, גם בכמות וגם באיכות, מיראת הרוממות, מידת האהבה. יש הבדלים. בצד הכמות, יש להשלים אותה, ולמלא את החסר בה ביחס אליהן. אבל בצד האיכות, יש לא לבד להשלים, כי אם להגדיל ולשכלל ולנות בעניינים חדשים בציורים הפנימיים. דומים הם בזה הניצנים של יראת העונש, לזרוני גינה שאינם נאכלים, שנוטים אותם בערוגה קטנה וצרה, שבה לא יבואו לעתודתם, כי אם כאשר יגמרו או יגמר ראשון, שכבר הם רואים ליתן פריים, עוקרים אותם משם, שוכלים אותם בגן גדול ורחב ידיים. שם יבואו למטרתם, להיות למאכל טוב, ליהנות בהם בני אדם. אז אנחנו רוצים להבין מה זה יראת העונש, ולמה היא משמשת. הרב משתמש במשל, והמשל שהרב משתמש בו זה משל של משתלה. אז משתלה, אז לוקחים זרעים, וזורים אותם שם בתנאים מאוד אופטימליים. זה לא התנאי השטח, תנאים מאוד מאוד טובים, ומחכים שהם ינבטו טוב בתנאים המוצלחים, ואז בתנאים המוצלחים, אחרי שהם נבטו טוב, אנחנו עכשיו לוקחים אותה וזורים אותם בשדה הגדול הרחב ידיים. זאת אומרת, במשתלה, מצד אחד, אין להם מקום להתרחב. אי אפשר, הם לא יכולים לגדול הרבה זמן במשתלה, מקום קטן, צר, הם לא יכולים להתרחב ולהציץ הרבה פירות. מצד שני, במשתלה, הם מוגנים, הם נמצאים בשמירה, משהו מאוד מוגן, מאוד מובטח, מאוד דווקא מאוד מכונס, בתנאי חממה. ואז התנאי החממה האלו המאוד מאוד מאוד מושלמים, אז הם צומחים בצורה בטוחה, בצורה חזקה. זה שלב ראשון, גמר ראשון. זאת אומרת, יראת העונש זה לבנות יראה בצורה שהם בלי רוחב. כלומר, בלי מרחבים, אלא בצורה מאוד מאוד של משהו צר, משהו מאוד מבוית, מאוד קטן, מאוד מוגן. מאוד שמור היטב, בשביל לבנות יסודות חזקים, יסודות מוצקים. אז יראת העונש זה בעצם לבנות תשתיות נפשיות, לפני שפותחים את הדלת לשערי החיים הרחבים. ולכן, ביראת העונש, שתכף נדבר יותר מה זה, יש שני חסרונות. חסרון אחד זה כמות, אין מרחב. יראת העונש יש בה, היא לא פונה אל המרחב של החיים, אלא כמו חממה, כמו משתלה, שעכשיו עוסקים רק בהכנת התשתיות, במציאות מאוד צרה, מאוד לחוצה, מאוד צפופה, וגם חסר איכות. זה לא רק שאין מרחב. הפרי לא יכול להבשיל שם. הפרי לא יכול לצאת לפועל, זה הכל צפוף, הכל קטן. אי אפשר להוציא פרי, כמו את הפירות של הצמחים. אז זה בעיה איכותית, זה לא רק בעיה של כמות, שהשטח צר ואי אפשר להכניס פה הרבה שתילים, אלא זה גם לא יוצא הפרי, זה בעיה איכותית. זאת אומרת שליראת העונש יש מגבלה מובנית. ומה המגבלה המובנית? יראת העונש זה בעצם שהאדם מפחד, מפחד מהעולם, מפחד ממרחבי החיים, מפחד מהסיכונים של העולם. העולם מלא סכנות. יש בעולם המון המון סכנות. סכנות, תודה רבה, סכנות רוחניות, היצר הרע עורב בכל מקום. המידות הרעות מסתתרות, חברה רעה, העולם מלא סכנות. ואני צריך מאוד להיזהר. להיזהר מאוד מאוד מהסכנות שמצאות בכל מקום. צריך קודם לפתוח את העיניים. ועדיף שיש הרבה סכנות מסביב, נעדיף לא לקחת, להישאר במקום הקרוב, במבצר שלך, לא לצאת למרחבים, ללכת על קטן ועל בטוח, ולא, יותר להיות עסוקים, הרבה יותר עסוקים בפחד. מאוד מאוד עסוקים, תיזהר, תיזהר. אז מי שמפחד, הוא לא עוסק עכשיו בלהרחיב את החיים, ולא באהבה, ולא ביוזמות, ולא בפיתוח. הוא עסוק ב... הוא מפחד. הוא צריך להגן. אדם שנמצא בפחד. אדם, תחשבו, אדם הולך בשדה מוקשים. הולך במקום בשדה מוקשים. אז עכשיו הוא לא מתחיל, בוא נפתח פה, בוא נבנה כאן, בוא נגדיל, בוא... זה לא המקום. פה יש פה מוקשים. הוא הולך בזהירות, שם לב כל צעד, הוא מאוד מדוד. הוא מנסה, הפך, לצמצם את עצמו כדי להימנע מפגיעה. הוא לא, הוא עכשיו בפחד. בפחד להיפגע. זה יראת העונש. אדם מאוד מפחד להיפגע מבחינה רוחנית, מוסרית, במידות, ביראת שמיים. הוא מפחד. והוא צודק. הוא צודק מאוד שהוא מפחד. כי באמת בעולם הזה יש הרבה סכנות שעורבות לאדם. והיצר הרע הוא נמצא בכל מקום, ויש הרבה איומים רוחניים על האדם, הוא מאוד מפחד. אז הפחד הזה הוא הדבר המרכזי. הוא מפחד ממה יקרה לו. מה יקרה לי? אני אדרדר, אני אפול, אני אתרסק, אני, יהיה לי נזק רוחני, אני, יהיה לי ירידה קשה. הוא מפחד מזה. הוא מפחד מאוד מהסכנות הרוחניות, מהמחירים הרוחניים שעלולים להיות. זאת יראה שהיא בונה בסיס. מה הבסיס? זה בסיס שאומר, הוא בסיס מאוד בטוח, של זהירות, של ערנות גבוהה, של דריכות, של לא לקחת סיכונים, הוא יוצר הרגלים, נורמות, תשתיות נפשיות, שיסודות חזקים שלא, צריך להיזהר, צריך להיזהר מאוד מאוד בעולם, כי בקלות אפשר לאבד את כל עולמך הרוחני. יש בזה מחיר של כמות. כי ברגע שאתה מפחד על עולמך הרוחני, על המידות שלך, על עירת שמיים שלך, אז קודם כל יש הרבה דברים שאתה לא הולך אליהם. כל מיני מקומות, כל מיני עניינים, כל מיני אתגרים, נושאים שלא יודע, אני לא רוצה להתעסק. אפילו יוזמות ברוכות. יש עם יוזמות ברוכות, דברים טובים, אבל אני מפחד. יש שם, תראה, צריך להיזהר. פה אני רואה, חושש שיש שם הסכנה הזאת, סכנה, אני לא רוצה. אדם הוא יותר במגננה, אז הוא לא, יש הרבה דברים שהוא מוותר עליהם. טוב, זה עוד דבר של כמות, שהיה אפשר למצוא דרכים להשלים את החסר, למצוא דרכים בטוחות. טוב, בוא נחפש דרכים בטוחות, איך תשלים את החסר. אמרו לך, בוא תעשה, תלך לשמח אנשים באיזה מקום, כן, אבל שם יש אווירה, לא מספיק לירת שמיים, אני מפחד ללכת לשם. טוב, אז תחפש דרך אחרת, תחפש משהו אחר. אבל יש בעיה איכותית, בצד האיכות. איכות, זאת אומרת, שאתה עסוק בלפחד. אתה לא עסוק בלאהוב, ולא בלהתלהב, ולא בשמחה, ולא אתה לא רוצה, אתה לא מחסן לחפש דרכים, איך להתקדם, ולפרוץ, ולהתעניין, אתה חוסם. זה כבר לא בעיה כמותית. זה משהו, זה בעיה בנפש. ולכן, אי אפשר להשלים, צריך להגדיל, לשכלל, לבנות בניינים. זה העולם הפנימי שלך, בצירים הפנימיים, זה לא כמותי. העולם הנפשי. ולכן צריך לדעת שזה זמני. שירת העונש היא שלב שהוא נכון, אבל הוא שלב זמני. הוא בא לבנות בסיס. בסיס של זהירות, של ערנות גבוהה, של דריכות, של תשתית חזקה, שאתה לא תיכנס למקומות לא טובים. זה כמו, אתה עובר עכשיו שלב משתלה, ארוגה קטנה, אבל לא הגעת ליעוד. זה שלב עכשיו, נכון, זה, 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 זה מקום מוגן, זה חממה בטוחה, זה טוב, זה יוצר, אבל זה לא, אי אפשר להמשיך ככה כל החיים להיות בפחדים, כי צריך להתקדם, צריך לבנות, שאיפות, רוממות, בניינים, רוחב לחיים. כדי להביא למטרה. למה? ליהנות בבני אדם, צריך להוציא את הפרי בסוף. אז לכן יראת העונג, כלומר הפחד מסכנות רוחניות, זה נכון, אבל זה התחלה, זה שלב ראשון. זה שלב שיוצר הרגלים ובסיס בנפש, תשתית נפשית טובה. אבל זה שלב ראשון. צריך אחר כך לעקור את זה, כלומר צריך לעבור שינוי, ולהתקדם למדרגה של רוממות ואהבת השם. בבקשה.
מה ההבדל בין מה שהרב, העירה שהרב הסביר בתור הקודם שהיא קרואה ואפילו לא שלב בדרך, אלא היא בכלל נגד לבין העירת העונג שהיא שלב בדרך?
אני לא אמרתי שהכל גרוע, יש מחיר, גזירת עונש שיוצרת מחירים. זאת אומרת, יש בזה חסרונות. אומר, יש בזה חולשה, יש הרבה חולשה בזה. יש בזה עצירה של החיים. יש בזה, אתה לא רוצה, אתה מתכנס. יש הרבה דברים שאתה מפסיד, הרבה תחומים של מדע ורוחב לב ותרבות, נכון? לא, זה המשך של אותו נושא.
גם העירה של השיעור הקודם זה...
כן, זה סוג של עירת עונש, זה סוג כזה, כן. לכן הוא קרא לזה בהתחלה, תחילת הופעת עירת אלוהים.
הרב, לא יכולים להיות לזה השלכות קשות מדי שלא אפשר לתקן אחרי זה?
אז לכן הוא אומר, לכן, לא, כי זה משתלה, ואתה אחר כך אדם מתקדם וצריך את זה. צריך בזמן, אתה אומר שצריך מתישהו, הגיע הזמן, עכשיו לעקור ולהעביר את זה לגן הרחב, בוודאי. אי אפשר להישאר כל החיים בחממה.
כשאדם גדל בשקות מסוימות, לשנות אותם הרבה פעמים זה מאוד מאוד קשה.
כן, אז עושים את זה בהדרגה. אפשר לעשות את זה בהדרגה. לאט לאט, יותר, שיותר אהבה, יותר התלהבות, יותר התמסרות, יותר אידיאלים, יותר שאיפות. לאט לאט. מרחיבים את הדעת.
אז זה דרך לשלוף ילדים
גם? גם מבוגרים.
לא, אני אומר, בכלי ילד כזאת, אתה אומר,
אז
היה מאוד טוב להתחיל
בעירת העונג. כן. אבל לא רק ילדים, גם נער, כשהוא גם צריך, נער מתבגר, הוא צריך בהתחלה מאוד, הוא צריך מאוד שיהיה לו הרבה נקודה כזאת של זהירות, שהוא צריך להיזהר, שנקודה זה מאוד חשוב. שאדם שיש לו פחד, טוב, פחד כזה, מפחד מסכנות רוחניות. וגם אדם מבוגר, זה חשוב, שיהיה לו זה פחד כזה. פחד מהנפילה הרוחנית, פחד מהנזק הרוחני שיהיה לו, פחד מהיצר הרע, זה טוב מאוד, שאדם יש לו פחד כזה, זה חלק מהחיים. זה לא כל החיים, אבל זה חלק מהחיים. זה לא זה שהוא אחר כך נעקר, הכוונה שנשאר לו רושם, זה לא נעלם, הרושם הזה נשאר, ועל זה בונים עוד קומה. זה נשאר רושם, כי זה חשוב, שאדם, כן, הוא פחד. פחד מה יצר רע, הוא פחד מהסכנות הרוחניות שבאו למנו. זה חשוב מאוד. רב מספיר עוד דברים שקשורים ליראת העונש. בדברים שהשכל מחייבם, יש מקום להסברת יראת העונש. אבל זה רק מצב חולי של הנפש. מצב בריאות, אין צורך ליראת העונש בשבילה. זאת אומרת, אם אני אגיד למישהו, תכבד את ההורים שלך. למה? תקשיב, אם לא תכבד את ההורים שלך, מה שיקרה לך, שאתה תהפוך להיות בן אדם אגואיסט, ואדם מאוד מאוד רקוב, וזה יקרה לך נפילה מוסרית קשה. זה לא, זה בדיעבד. בדיעבד צריך מדברים ככה. במצב נורמלי, אדם אומרים לכבד את ההורים שלו, לא בגלל שאם לא תכבד, תראה מה יקרה לך. זה לא מצב ידיע, לא מצב תקין, בריא של בן אדם. כמו שאומר הרמב״ם, בשמונה פרקים, פרק שישי. שהמדרש אומר, שאל יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב. בדרך הרמב״ם בדברים אלו, אבל אנחנו לא כתוב המדרש, שאל יאמר אדם אי אפשי לכבד את הוריי ומה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי. זה אמור להיות לך פחות פשוט. המצב הבריא של אדם שהוא מבין בצורה ערכית, בצורה חיובית, כן? לא צריך, הוא לא צריך פחד כדי לעזור לחבר. זאת אומרת, זה מאוד חשוב להיות נחמד, לעזור לחברים. למה? אם לא תעזור לחברים, מה שיקרה לך, שאתה תהפוך להיות אדם מאוד רדוד, מאוד שטחי, מאוד איזה, ואתה תיפול מבחינה רוחנית ומוסרית. זה לא אמור להיות שזאת המוטיבציה של אדם לעזור לחברים שלו, זה מצב לא בריא. לכן אומר, עירת עונש זה מצב של חולי. בין בהמה, ודברים שהשכל מחייבם, דברים שאמורים להיות מובנים, טבעיים, דברים הגיוניים, דברים שבאופן טבעי האדם מבין אותם ומזדהה איתם, זה מצב, מצב קשה, רק מצב חולי, שמצב מאוד קשה, צריך להסביר לאדם על דרך השלילה, תיזהר מה זה יגרום לך, איזה נזקים, איזה ירידה רוחנית יקרה לך מהדבר הזה. ולכן, כיוון שברוב הדברים האלו המוסריים, אין ההגנה הזאת של יראת העוני צריכת, לא צריך את זה, את השלב הזה של המשתלה, זה אפילו מזיק. זה אפילו מזיק, אם נדבר עם בן אדם בשפה כזאת, אז רק מזיק, כי במקום שזה יהיה לו טבעי ונורמלי, אני מכניס לו בראש את הדברים של הפחדי והנזקים הרוחניים, וזה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות ההפך, זה דבר חיובי. דברים יפים שהם טובים, עזרה לזולת ולא לגנוב, אל תגנוב, למה אל תגנוב? כדאי אם תגנוב בסוף זה יגרום לך שלא צריך להתפלל בכוונה, וזה יגרום לך מידות רעות, אחר כך תרגיש רע עם עצמך, בגלל זה לא לגנוב, בגלל שאני ארגיש רע עם עצמי, ואחר כך יהיה לי, אני ארגיש שאני מדרדר, מתרחק מהשם, אתה לא תבין את הגמרא אחר כך, לא ככה, זה לא אמור להיות ככה. זה בדיעבד, זה מזיק.
גם בקומה
הראשונה
זה לא בריא.
כן, בדיוק. אמנם, לעניין השמעיות, מי שחילק בין מצוות שכליות לשמיות, הרבנו סעדיה גאון. הרבנו סעדיה גאון, הוא כתב שיש מצוות שכליות. שכליות זאת אומרת שבאופן טבעי, השכל של האדם, ההיגיון הבריא, הישר באדם, מבין אותם. ויש מצוות שמעיות. שאלמלא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני, לא היינו חושבים. שם יש צורך. נכון? יש צורך. במידה ידועה. מידה ידועה הכוונה, לפי הצורך. מסומן, יש צורך בזה. כלומר, אדם אומרים לו, אומר המסילת ישרים, אל תאכל אוכל לא כשר. למה לא אוכל אוכל לא כשר? תדע לך, אם תאכל אוכל לא כשר, אז זה יזיק לנפש שלך, וזה יהיה לך מידות רעות אחר כך, המסילת ישרים. ואתה לא תבין את התורה, ואתה לא מבין למה אתה לא מבין כלום, ויהיה לך, הלב שלך יהפוך להיות אטום, נכון? זה נקרא יראת העונש. אז המסילת ישרים משתמש בזה, במידת הנקיות, בפרק י' א', ונראה שמאכלות אסורים, למה? כי זה דבר שלא, השכל לא מחייב אותו. אז זה טוב מאוד שאדם יפחד. נראה לך, החרק הקטן הזה נראה לך כזה קטן, אתה לא מבין, מה הבעיה לאכול אותו, כזה קטן, מה הסיפור, מה עשיתי רע כל כך? הרבבתי בשר וחלב, מה, חלב זה טוב, בשר זה טוב, וסיפה נגענו, מה עניין, אתה לא מבין איזה נזק אתה עושה לאישיות שלך עכשיו. רק כך תתפלא שאתה לא מצליח להתקדם מבחינה רוחנית. זה יראת עונש. זה רואים לאדם, הוא מבין, הוא מזעזע את הסכנות הרוחניות שיקראו לו, ואת הנזקים שיהיו לו באישיות מתוך זה.
כן. אנחנו נתנו בדוגמה הזאת דוגמאות של סור מרע, של שלילה.
נכון.
יש דוגמאות חיוביות.
כן, בוודאי, כן, כן, בוודאי. אם אומר לנו אדם, אתה צריך לשקוט בתורה הרבה. כי אם לא תשקוט בתורה הרבה, תראה מה יקרה לך. אז העץ הרע ינצח אותך, יאכל אותך. אז צריך להביא דוגמאות, אז כותב, אם העץ הרע, אם אתה לא שוקט בתורה, מיד העץ הרע. אומר הלל הזקן, במסכת אבות. מה אומר אל הזקן? בסוף פרק כאן במסכת אבות. זה לא מוסיף, יסיף. מה זה מוסיף, יסיף? אומר המהר"ל, אם אתה לא לומד בעיון, תדע לך עץ הרע ינצח אותך. בטוח. זה נקרא יראת העונש. זה הלל הזקן, אומר. תיזהר. אם אתה לא שוקט בתורה, אל תתפלא אחר כך שהמידות שלך מרכובות, ואתה אדם עם עץ הרע מנהל אותך. אל תתפלא. זה נקרא יראת העונש. וזה הרבה. אבל אנחנו רוצים לבנות קומה שנייה. על גבי זה, להשכיל בטעמי תורה, ולדרוש אותם, ואולי גם לפרסם אותם, כדי שגם אותם מצוות שימיות, אולי לא נצליח את כל הפרטים, אומר הרמב"ם מורה נבוכים, אבל חלק מהעולם השימי, יהיה גם חובן לשכל, או מצד הכללות, או אפילו מצד הפרטים. מתקומה שנייה, שלא רק בגלל הנזק הרוחני שיהיה, והמחירים, ומה יקרה לך, אלא מצד המעלה העליונה, למה אני לא אוכל מאכלות אסורים? אני רוצה לעדן את הנפש שלי, אני רוצה לזכך את האישיות שלי, אני רוצה לרומם אותה, בזה שאני מתגבר, בזה שאני מתעלם מעל יצורים נמוכים כאלה, אני נהיה יותר עדין, אני נהיה יותר דבק בהשם, המידות שלי מתעלות, אני נהיה אדם יותר רוחני, בזה שאני שוקד בתורה, אז אני דובק יותר ברצון השם, אני יותר מתקרב אל השם, אפשר את הכל בדרך שהם טעמים, שיוצרים משהו חיובי. אני מניח תפילין, לא רק כי מי שלא יניח תפילין, אחר כך איזה ירידה הגשמיות שלא תנצח אותו, אלא אני מניח תפילין, כי זה מקרב אותי אל השם, ונותן לי רוממות מחשבתית, ומעדן, ומשרה עליי שכינה. אז אפשר לרומם את העשיית המצוות, לא רק בנזקים הרוחנים שזה עלול לעשות לך, יראת העונש, אלא במעלות העליונות שאתה רוצה לבנות בעזרת המצוות האלו. ואז עבודת השם מתפלשת והולכת לאט לאט, זה משפיע על כל התורה כולה. שאדם שמח והוא מתלהב בעשיית המצוות, עשה ולא תעשה, גם הדברים השמיים כמו הדברים השכליים, בגלל שהוא רוצה להתקרב, בגלל שהוא רוצה להידבק בהשם, להיות איש טוב, להיות איש ישר, להיות איש רוחני. ואז לא צריך כל כך, פחות ופחות צריך את הסגנון הזה של יראת העונש, שהיא יחסית חיצונית, יותר אהבה ורוממות. אז יכול להיות שזה נצרך, זה, רואים שיש פה תהליך הדרגתי, שאדם לאט לאט, הוא ממלא את הנפש שלו בנימוקים, בשכנועים חיוביים, שתופסים לו את האישיות, וככל שזה יותר מושך אותו, כבר פחות ופחות צריך את ה... למה הוא שוקט בתורה? כבר לא צריך לחשוב כל הזמן, אם לא שוקט בתורה, יצרה יוכל אותי, כי בראתי יצרה, בראתי לו תבלין, ובלי התורה, אז הוא מיד הוא תוקף את האדם, אלא בגלל שהתורה היא מרוממת אותי, ואני רוצה להתרומם, ואני רוצה להתעלות, ואני רוצה להיות שייך לדבק בחיים העליונים. אז זה לא מצד הפחד. כי אם אתה אומר, זה שאני מדקדק בהלכות כשרות, זה עושה אותי יותר עדין, פחות אהבתן, יותר מזוכח במידות, אני יותר חושב מה שאני אוכל, אני שם לב, אני יותר נהיה אדם יותר רוחני, פחות, יותר מרומם בנפש, יותר גיבור, יותר אצילי. זה בונה לי תכונות טובות ומקרב אותי לדברים נשגבים, אני לא אוכל כל דבר, זה מרומם אותי, אז אני יודע שעכשיו בזכות זה, זה בונה לי את האישיות, זה חיובי.
זה לא תולי את המצווה בטעם?
אז הטעם עוזר לי, הטעם עוזר, נותן לי מוטיבציה חיובית של אהבה. לא פחד, מה יקרה לי אם אני אוכל את זה, אהבה, שמחה, הנה אני מתרומם ובונה את המידות שלי, והנה אני מתרומם למקום אצילי. מה מטריד את האדם? הפחד ליפול או הרצון להתקדם? כן. מה המנוע? יש נושאים בחיים שהאדם, מה שבעיקר יעצור אותו, מה שינחה אותו, יגרום לו לעשות או לא לעשות, זה הפחד. הוא מפחד ליפול מבחינה רוחנית. הוא יודע, אני איפול. אני יודע מה זה יעשה לי. אני מאוד מתחשק לי. מאוד בעלי, מאוד, או הפוך, אין לי רצון, אבל אני יודע מה זה יקרה. אני יודע איזה נזק רוחני זה עושה לי. אדם מאירים אותו בבוקר, בוא תקום, זמן קריאת שמע הולך לעבור. והוא נלחם עם עצמו. ואחר כך אומר, אני יודע מה יקרה לי, אני לא אקום לתפילה, ואני יודע אחר כך איזה ירידה רוחנית זה עושה לי אחר כך. אחר כך זה מדרדר אותי, ואחר כך אני נופל מזה. וכל היום שלי אחר כך נהיה ירוד וזה, וכל התורה שלי אחר כך, כל הרוחניות שלי ירוד. אני מפחד, אז הוא מפחד מזה. אז הוא קם, בגלל שהוא מפחד, הוא יודע מה יקרה לו אחר כך. ויש אדם שלא, למה קראת שמה? מה, לקבל לחוץ שמיים? יכול להיות שאני רוצה להיות לקבל לחוץ שמיים, באהבה, בשמחה, מה זאת אומרת, הקדוש בחור קורא לי, ואני מה, אני אשאר במיטה, אני רוצה לבוא אליו, אני רוצה להמליך אותו, לקדש את שמו בעולם. זה אנרגיה אחרת. אבל אנחנו רואים שזה לא מעברים חדים, זה תהליכים. יש נושאים שאדם עדיין צריך תאירת העונש בחיים שלו. ויש נושאים שלאט לאט הוא מצליח ליצור עירת הרוממות ואהבה. אז אנחנו, זה תהליכים. זה לא מעבר יום בעיר אחד, נגמר עירת העונש, התחיל עירת הרוממות. זה לא ככה. זה תהליכים.
גם בסוף אנחנו עושים עירת
העונש? אני לא שומע. צריך לשים לב שהיא נמצאת. היא נמצאת פה זמינה, נמצאת לידי, כי לפעמים נצטרך אותה. אז זה צריך שהיא תהיה פה, שהיא תהיה נוכחת בחיים, כי אנחנו לא יכולים לדעת שצריך שיהיה לנו גם זה. זה כמו שגם במקומות מאוד מאוד חיוביים יש משטרה. גם במקומות אנשים מאוד טובים, כולם מוצלחים, צריך שוטר. זה יותר ביטחון, צריך שיש שם גם איזה שוטר. כן, ברור שאתה רואה שנגיד יש איזה נדמה, יש איזה הקפות שניות של ישיבת אלון מורה, באים כל הבוגרים, כולם צדיקים, אלפי אנשים באים לשיר וזה כל. אז כולם, מה צריך שוטר? לא צריך שוטר. כולם בוגרי אלון מורה, כולם צדיקים, תלמידי חכמים, בוודאי, כולם שמחים. אבל צריך שוטר, יותר ביטחון. אולי יקרה משהו, אולי בוא שיהיה פה שוטר. יותר ביטחון. למה? אולי. אז צריך שיהיה זמין, זה אמצעי כזה, שמישהו ישמור על הסדר, שאף אחד לא יעבור על החוק, ולא יעשה פה איזה שטות. יתר ביטחון. אז זה עירת העונש. אבל ודאי שלכתחילה, אנחנו מתנהגים יפה אחד לשני, לא בגלל שיש עוד, בגלל המשטרה.
איך יודעים מה זה?
אולי זה לא דוגמה טובה, זה סתם משהו שעכשיו יצא לי, כן.
איך יודעים מה זה העונש של עירת העונש, זאת אומרת?
עירת העונש זה מה שגורם לך, אתה מבין מה יקרה לי. איזה, אני יודע, אני כבר רואה את הסכנה הרוחנית שעורבת לי פה. אני רואה את הנפילה, אני רואה את הנזק, אני מבין את המחיר הרוחני, המוסרי, הנפשי, הכבד שאני הולך לשלם עכשיו. אני לא זוכר שהשתמשתי במילים האלו.
אז זה לא, אבל כאילו...
לא, אני לא השתמשתי במילים האלו. לכן אני אומר שלא השתמשתי במילים האלו. אני דיברתי על בדיוק כמו שהתכוונתי. אדם מפחד והוא צודק. אדם מפחד, העולם הרוחני שלו, והוא צודק. הוא מפחד שהעמידות שלו יתקלקלו, שהרוחניות שלו תיפגע, שהקדושה שהוא עמל עליה כל כך תתרסק, שהוא העירת שמיים, הדקדוק שלו במצוות, כל הרמה הרוחנית שלו, הוא מפחד. אבל הוא צודק, הוא ממש צודק. אדם בנה את עולמו הרוחני, בונה אותו בעמל רב. הוא אומר, רגע, בטעות אחת, הכל יכול להתרסק לי. ועמל פתאום שלנו, הכל ייפול לי עכשיו, בגלל איזה מידה רע, או בגלל יצר הרע, בגלל איזה עצלות שלי, בגלל זה. תראה, הכל ילך לטמיון עכשיו. מה זה? בשביל מה אני צריך את זה? אז זה מאוד, אז הפחד הזה הוא נכון, הוא צודק. ואדם טוב שהוא יפחד מזה. זה טוב מאוד שאדם יפחד מלאבד את עולם הרוחני, מלאבד את העדינות שלו, את הקדושה שלו, את התארה שלו, מפחד. את המידות הטובות שלו, את הדביקות שלו בתורה, הוא מפחד. טוב מאוד שהוא מפחד. טוב מאוד. זה עוצר אותו, זה מציל אותו הרבה פעמים. מציל אותו מעבירות, וגם מציל אותו מעצלות ומצוות. זה טוב מאוד. זה חשוב, זה חיוני, אנחנו חייבים את זה בחיים. אז, אבל האנרגיה היא פחד. זה פחד. זה לא מרומם. פחד לא דבר מרומם. זה פחד. אדם מפחד. הוא צודק. אשרי אדם מפחד תמיד. נכון? צודק. צודק שאתה מפחד. יש פה סכנות רוחניות רבות בעולם. אני מפחד. צודק. הוא חרד. חרד לעולם הרוחני, צודק. אתה לא יכול לזלזל בזה, זה אמיתי. טוב מאוד שאתה מפחד. עדיף ככה. מאשר שאדם שהולך מפחד, הוא ממש מסוכן, הוא הולך בשדה מוקשים, והוא לא מפחד. אז הוא באמת בבעיה. הוא אומר, לא, אני לא צריך עירת העונש. לא מפחד, זה עצוב מאוד שאתה מפחד. מה, אתה הולך פה בשדה מוקשים ככה, נכנס לפה, הולך לשם? אין לך חששות, אתה לא מפחד, מה זה, מה יקרה לך לנפש, לרוחניות שלך, לתורה, זה חמור, עדיף שיראה עירת העונש. כי זה הבסיס הנכון. ועל גבי זה אנחנו לאט לאט רוצים לרומם את האדם. שהוא כבר לא מפחד, הוא מתלהב, הוא שמח, הוא אוהב, הוא רוצה לגדול. שמה? בוודאי, זה עצוב מאוד. מי שאין לו עירת העונש הוא בסכנה נוראית. אדם הולך בעולם הזה והוא לא מפחד מהיצר הרע. הוא ממש בסכנה נוראית, הוא ממש מסוכן. הוא הולך פה כמו המסלת ישרים כותב בפרק ב'. האדם הזה הוא כמו אדם שהולך עם עיניים עצומות ליד תהום. הוא משוגע. מה אתה הולך עם עיניים עצומות ליד תהום? אתה לא מפחד? שתיפול? שעומדים מסילת ישרים, פרק ב'. כדאי גם ג'.
זה לא אמור להיות רק בדברים החמורים
מאוד? לא. פרק י' מסילת ישרים. אומר לך, תיזהר, אל תאכל את החרק הזה. אתה לא יודע איזה נזק זה עשה לך, אתה לא תבין את הגמרא אחר כך. אתה לא, התפילות שלך יהיו חסומות, המידות שלך לא יזוזו. זה מפחיד. מפחיד את הנפש של האדם. זה טוב מאוד שזה מפחיד. מה? אמרתי, תבאתי דוגמאות. אני רוצה לפתח את העדינות שלי, את הדבקות שלי בהשם, את הגבורה, שמידה. אני רוצה לרכוש מידת הגבורה, להידבק מידת הגבורה האלוהית, להיות אדם אצילי שמתרומם מעל התאוות. אני בונה עדינות, רוחניות, דבקות בהשם, תורה, זיכוך אישיות. אני רוצה להזדקך, שעולם הגשמי פחות מדבר אליי, ואני יותר ויותר מתעלם מעליו, הוא לא מזיז לי. אני רוצה להיות אדם רוחני. אז כל התמודדות כזאת, כל פעם שאני לא אוכל משהו, ומתרומה, ומתאמץ, ובורר, ומדייק, אז הוא גורם להיות אדם יותר רוחני, יותר אמיתי, יותר טהור, פחות עצלן, יותר זך. זה מזכך לי את האישיות. זה חיובי. אותה התמודדות יכולה להיות מפחד או מרשיפה להתעלות. אפשר לראות דוגמה, תראו באורות התורה פרק ו'. נכון? אין לכם. סליחה. לא עליהם אין, אני זה אשמה, לא שמתי לו. יש כאלה שיש להם. אז באורות התורה בפרק ו' הוא כותב. בפרק ו' סעיף ה'. אנחנו לא ניכנס לכל הסעיף, רק בשביל המראה מקום. יש מגמה אחת לתורה, למה ללמוד תורה? שיהיה עסוק במושכלות קדושות, זה טוב מאוד שתהיה עסוק בתורה, למה? שיהיה שר משיקוע בהמי גופני. תלמד תורה הרבה, למה? כדי לא להיות בהמי, כדי שהצרה לא ינצח אותך. לסור, סור מרע, לסור מהשיקוע בהוגי גופני שמדלדל את כל הכוח שלך. קוראים לרב, קורא לזה מגמה שלילית של השרה מהרע. אדם לומד תורה בשביל סור מרע. כדי שלסור מהגופניות, מהבהמיות, מה זה? זה סוג של מוטיבציה של לימוד תורה, זה עירת עונש. אדם לומד תורה מתוך עירת עונש, כדי להיות שר מרע. ויש מגמה אחרת לתורה, לימוד תורה, של רצון לגלות את האורה האלוהית, להרוות את הנשמה. למה אתה לומד תורה? להרוות את הנשמה. הנשמה שלי צמאה לדבר השם, אני רוצה להרוות את הנשמה. זה אהבה, זה עירת רוממות. זה שני צדדים. אז זה דוגמה, שיש מגמה אחת עירת עונש, מגמה אחת אהבת השם. להרוות את הנשמה. כמובן, יש לזה נפקמינות. כל מיני נפקמינות לשתי הדרכים. אבל גם הפסקאות לפנינו, הרב ירחיב הרבה בעירת העונש. כל מיני צדדים שלה. כל מיני השלכות, התמודדויות, סוגיה. סוגיה חשובה בעירת העונש. טוב, תגדלו לתפארת, עלו מעלה מעלה.